ערב טוב למאזיני קול ברמה, אני דניאל אסור, טכנאי יונתן בלאלו. רציתי לשתף אתכם בעניין של אחרית הימים. כפי שבזמן האחרון בדרך כלל אנחנו עוסקים בתוכניתנו. בתלמוד הבבלי במסכת סוטה המובא בדף ממתת עמוד ב', בעקבות משיכה חוצפה יסגה, היוקר יאמיר, הגפן תיתן פירייה והיין ביוקר. והמלכות תהפך למינות ואין תוכחת, בית הוועד יהיה לזנות, והגליל יחרב, והגלבן ישום, ואנשי הגבול יסובבו מעיר לעיר ולא יכוננו, וחוכמת סופרים תשרח ויראה חטא ימאסו, והאמת תהיה נעדרת, נערים פני זקנים ילבינו, זקנים יעמדו בפני קטנים, בן מנבל אב, בת קמה באימה, קלה בחמותה, אויבי איש אנשי ביתו, פני הדור כפני הכלב, הבן אינו מתבייש מאביו, ועל מי יש לנו להישען? על אבינו שבשמיים. כך הם דברי הגמרא במסכת סוטה, בסוף מסכת סוטה. דברים אלה מגלים חכמי התלמוד כבר לפני כ-2,000 שנה את הצפוי לנו בסוף הגלות. לפני ביאת המשיח יקום דור שיתקיים בו מקבץ של תופעות חברתיות וכלכליות ייחודיות, שחלקן אף לא הגיוניות. המתקבצות של סדרה כה ארוכה של תופעות לא הגיוניות בזמן אחד, התקבצות כזו מלמדת על מציאותה של יד המכוונת את האירועים. העובדה שחכמנו ידעו זאת מראש מצביעה על כך שהיה להם קשר עם אותה ישות מכוונת. האם תחזיתם של חז"ל התגשמה? בדיקת העובדות מאפשרת לזהות את הדור שאליו מתייחסים הדברים. כמדומה שלא היה דור בכל ההיסטוריה, שכל התופעות שנחזו במסכת סוטה מתקבצות בו ובדייקנות מופלאה כבדורנו. נבדוק את הנבואה הזאת לפרטיה. חוצפה יסגה. בתקופה שלפני ביאת המשיח חוצפה יסגה. בפשיטות כוונת חז"ל שהחוצפה תגדל ותתרבה, מוסיף רבי אלחנן וסרמן באומרו עקבתא דמשיחא, מובן נוסף ישנו על המילה יסגה, היינו גדולה, כן? יגדל. מגדולי הדור נדרש לפנים שהיו מכוננים בתורה, ביראה ובחוכמה, בעקבתא דמשיחא יוכתר לגדול כל מי שיש לו מידה קדושה של חוצפה. מי יחשב לגדול? אדם חצוף. כל אדם חצוף יוכל להיות כבר גדול דור, יהיה מוגדר כגדול דור. ולא עוד אלא שכל מי שחוצפתו גדולה יותר, יחשב כבר סמכה גדול יותר. אם נתרגם את דבריו למציאות בימינו, הפירוש הוא שכל מי שיהיה חצוף יותר, יהיה פופולרי יותר. חוצפה יסגה, כלומר החוצפה תגדיל את האדם ותרומם אותו על פני חבריו. עוד לפני כ-50 שנה, החוצפה הייתה נחשבת לתכונה מגונה. אולם כיום, מי שאין בו תכונה זו, לא רק שאינו נחשב, אלא אף מזולזל על ידי חבריו. הוא מכונה בשמות גנאי, עד כדי כך, שתנאי מוקדם להצלחה בחיים הפוליטיים ובבידור, הוא להיות חצוף. לדוגמה, מנחה תוכנית טלוויזיונית מצליח, חייב לשאול את השאלות האישיות האישיות ביותר והחצופות ביותר כדי לשמור על רייטינג. היוקר יאמיר, הגפן תיתן פירייה, והיין ביוקר. היוקר יאמיר, כלומר המחירים ילכו ויעלו. אולם לא כמו בשוק נורמלי שבו המחיר עולה כשההיצע קטן ויורד כשההיצע גדל, אלא הם יעלו יחד עם עליית ההיצע. יש שפע רב של מוצרים ואף על פי כן, באופן לא הגיוני, יעלו המחירים. הגפן תיתן פירייה, ואף על פי כן, היין יהיה ביוקר. כיצד מתאפשרת תופעה שכזו הופכית להיגיון? זכינו להבין איך מתאפשר הדבר כשחזרה על עצמה התופעה המקוממת, שהיא ייחודית לתקופתנו. לעתים קורה שכמות היבולים החקלאים היא מעבר ליכולת הספיגה של השוק. השוק אינו יכול לספוג את הכמות החקלאית, והדבר גורם לירידת מחירים חריפה. כדי לשנות את המגמה, נוהגים החקלאים להשמיד חלק מהיבולים. ובכך לגרום למחסור מלאכותי, ובכך לגרום לעלייתם של המחירים, למרות שישנו שפע. המלכות תהפך למינות. מה הכוונה מינות? מינות היא תפיסת עולם כפרנית. האם הראה פעם לאורך אלפי שנות ההיסטוריה הכתובה שהכפירה נעשתה למדיניות ממשלתית רשמית? עדיין לא. עוד לפני כ-200 שנה הייתה מציאותה של ישות רוחנית המנהלת את העולם נחשבת לדבר פשוט ומקובל על רוב בני האדם בעולם. אולם מאותה תקופה פשטה תופעת ההכחשה, ולא רק על ידי בודדים, אלא אף באופן ממוסד על ידי ממשלות ומלכויות. בסין התופעה בולטת במיוחד, כאשר כמעט בין לילה הצליחו המנהיגים בזרוע של ברזל להפוך את בני עמם לאתאיסטים. כמו כן, זכורה היטב מערכת הדיכוי המשומנת שפעלה ברוסיה הקומוניסטית, ומנעה כל ביטוי לאמונה כלשהי. בארצות הברית, נושא הדולר את המילים באל אנו בוטחים, in God we trust, אולם זה רק על הדולר, שכן במוסדות החינוך הממלכתיים שולט העיקרון של הפרדת הדת מן המדינה, והוא אוסר על העברת מסרים דתיים במסגרות החינוכיות. כך גם במדינת ישראל, שבה חלק ניכר ממנהיגי העם רואים את עצמם כבלתי כפופים לחוקי התורה. כפופים לחוקי התורה. ואין תוכחת. מה פשעת דור שאין בו תוכחת? מפרש רשי, אין לך אדם שיכול להוכיח שכולם נכשלים בחטאות, וכשמוכיחם אומרים לו, אתה כמונו. כלומר, הדור יהיה במצב רוחני ירוד ויותר, וכשאדם ירצה להוכיח את חברו, התוכחה לא תתקבל. ועליי אומר לו, מי אתה שתוכיח אותי? קודם כל, תבדוק את עצמך. האם אין הדברים מתרחשים ממש לנגד עינינו? ממש בדורנו זה? כאשר הורים ומורים לא מסוגלים עוד להוכיח את הילדים, שכן הילדים בטוחים לפעמים בצדק, שמי שצריך לתקן את עצמו, הם המוכיחים בעצמם. תקן אתה את עצמך. אתה לא עושה כמו שצריך. מה אתה אומר לי? כמו כן, הגמרא במסכת סוטה מונה עוד סימן. בית הוועד יהיה לזנות. מקום שבו מתכנסים יהיה לזנות. כלומר, הדור יהיה פרוץ כל כך עד שיעסקו בזנות במקומות ציבוריים. תופעה זו מתקיימת בדורנו במלואה. כשהזנות נפוצה מעל גבי עיתונים, מסכים ובמות. אך לפני כמה עשורים, מי שהיה עוסק בזה היה מתבייש ועושה זאת בחדרי חדרים. אולם בדורנו זה, הפריצות היא דבר של מה בכך. אינטרנט, כל מיני מקומות. השם מרחם. והגליל יחרב, לפני 2000 שנה היה הגליל מיושב בצפיפות רבה, והיווה המרכז הרוחני של כלל ישראל. התגוררו בו התנאים והימוראים. עד היום אפשר למצוא שם את קבריהם הפזורים בכל אתר. כמעט שאין מקום שאפשר לנסוע בגליל מבלי לומר מזמורי תהילים מקבר לקבר תוך כדי נסיעה בכביש. עוד לא הספקת לגמור מזמור תהילים אחד, ואופס, אתה כבר צריך לומר את השני. ואילו בתקופתנו הישוב בו בגליל דליל ומרכזי התורה הרוסים. אנשי הגבול יסובבו מעיר לעיר ולא יכוננו. אנשי הגבול, מפרש רשי, שהם אלה הגרים בגבולותיה של ארץ ישראל, יסובבו מעיר לעיר כדי למצוא את פרנסתם, ואנשי העיר לא ירחמו עליהם. התופעה המתוארת כאן התגשמה בפינוי גוש קטיף, אשר תושביו הוכרחו לעזוב את בתיהם במקור פרנסתם ולחפשם במקום אחר. במיוחד בלטה העובדה שרוב הציבור לא ריחם עליהם ולא יכוננו. כן, זה בדיוק אנשי הגבול. אלה שגרים בגבולותיה של ארץ ישראל יסובבו מעיר לעיר כדי למצוא את פרנסתם ולמצוא את מקומם, ואנשי העיר לא ירחמו עליהם ולא יבינו את מצוקתם. כמו כן, נחזה בתקופתנו תופעה ייחודית שבה אנשי הגבול, הלוא הם החיילים או משמר הגבול אם תרצו, תחת להימצא בגבולות הארץ, מסתובבים מעיר לעיר. דיינו נמצאים במרכזי הערים להגן מפני פיגועי הטרור. כך ששוב פעם מתקיים בנו באופן שונה, אנשי הגבול, כן? מסתובבים מעיר לעיר. וחוכמת סופרים תשרח. סופרים, מי הם הסופרים? אולי הם חכמי התורה. כמו שנאמר בתלמוד, לפיכך נקראו הראשונים סופרים, שהיו סופרים כל האותיות שבתורה. כך אומרת הגמרא בקידושין, דף למד עמוד א'. חוכמתם של אותם חכמים תשרח, כלומר, תיפסד ותיבאש ותהיה לבוז. כנאמר בנביא, נשרחה חוכמתם. כך אומר הנביא ירמיה, ממתת, פסוק ז', החוכמה תימאס בעיני הדור, כאילו נפסדה ונבאשה. תופעה הזו התגשמה בתקופתנו במלוא עוצמתה, כשיהודים יוצאים בגינויים והשמצות נגד התורה ונושאיה, בעוד שבעבר הרחוק והקרוב לא היה כדבר הזה, אלא התורה וחכמיה היו נכבדים בעיני הכל. יראי חטא יימאסו, היראים לחטוא, יהיו מאוסים על בני האדם. מי שיזהר מלפגוע בחברו, או מלגזול את ממונו, או מלשקר, או מלרמות, יהיה מזולזל בעיני הציבור, יחשב לתימהוני, יחשב לחדל אישים, בעוד שהאלימים שבנו, מחדי הלשון, יהיו נערצים ומקובלים על הבריות. כמו כן, האמת תהיה נהדרת, עוד סימן שהגמרא מדברת עליו במסכת סוטה, מפרש את תלמוד הבבלי בסנדרין, דף צדיק זין עמוד א', מלמד שנעשית האמת אדרים אדרים והולכת לה. אמת בלשון הקודש היא מלשון התאמה. התאמת הדברים למציאות. האם הדברים התאמתו במציאות? מותאמים למציאות? כשאדם אומר דבר שאינו תואם את המציאות, הרי שתחת אמת אמר שקר. בדורנו התפתחה שיטה חדשה, המכונה פוסט-מודרניזם. פוסט-מודרניזם, לפי האדם יכול לומר דבר שאינו תואם את המציאות, ואף על פי כן אינו נחשב לשקרן, שכן הוא משתמש בסיסמה המפורסמת כל אחד והאמת שלו. כל אחד והאמת שלו נהדר, אז מה? אין מדד, אין פרמטר שיכול למדוד מי אומר אמת ומי לא. כל אחד והאמת שלו. סיסמה זו יוצרת מצג שקרי, כאילו תיתכן יותר מאמת אחת. בכך אף מסרס ומסלף את הפסוק בצדיק באמונתו יחיה. כביכול, צדיק באמונתו יחיה כל אחד והאמת שלו, לא זו הכוונה. כדי להביא ראיה לדבריו מהתנך, הוא יצטט אולי את הפסוק הזה, אבל הוא יוציא אותו מהקשרו האמיתי. הוא אומר, הלא כתוב, איש באמונתו יחיה. למעשה, גם השיטה וגם הראיה בטעות יסודן. שכן למציאות יש רק פירוש אחד, ישנה רק אמת אחת, ואי אפשר להתאים אותה להשקפת עולם זו או אחרת. והנביא חבקוק אמר, וצדיק באמונתו יחיה, ולא איש באמונתו יחיה, סתם. לא איש, אלא וצדיק באמונתו יחיה. את התופעה הזו תיארו חכמי התלמוד במילים, האמת תהיה נהדרת. כלומר, בדור שסמוך לביאת המשיח, יעשו מן האמת אדרים אדרים. הם אמיתויות סובייקטיביות. כל אחד והאמת שלו. כל אחד הפרספקטיבה שלו על המציאות. כדי להמחיש את הדברים, להתבונן על הוויכוח הנטוש בארץ בין הימין לשמאל. בדרך כלל, מתנהל הוויכוח ברמה הפרקטית. האם כדאי להחזיר שטחים או לא? אך לא דנים בשאלה הבסיסית העומד בשורש העניין, מהי זכותנו על ארץ ישראל? שרמיזה נגזרת התשובה לשאלה, האם להחזיר שטחים או לא? ומדוע באמת אינם דנים בזה? משום שמוסכם על שני הצדדים, שנושא זה הוא מחוץ למסגרת הוויכוחים, שכל אחד והאמת שלו. כלומר, ישנם שתי אמיתות, לפחות שיכולות להסביר את המציאות. האחת היא עצם העניין, מהי זכותנו על ארץ ישראל, ומזה נגזרת התשובה לשאלה. אולם בזה לא דנים, כמו שאמרנו. והשאלה היא רק אם להחזיר שטחים או לא על בסיס פוליטי, כן, לא, ימין, שמאל, ברמה הפרקטית. מתברר שגם תופעה זו ייחודית לדורנו, שכן מאז ומעולם היה מקובל על בני האדם שאמת יש רק אחת, וצריך לחתור ולהגיע אליה, ולעסוק בעיקר בה, ולא להמציאה לפי הנוחיות ולהצטדק בסיסמה כל אחד והאמת שלו. זו אישית חיות. המהר"ל מפראג, בחידושי אגדות על מסכת סנהדרין דף צדיק זין עמוד א', מאיר פן אחר של דברי חכמנו. הוא אומר שפירוש הנאמר כי האמת תהיה נעדרת, הוא שהיא תיעדר לגמרי, שהאמת מצד עצמה מסתלקת מן העולם עד שאין האמת נמצאת. אכן התופעה המתרחשת לנגד עינינו, לפי הסיסמה כל אחד והאמת שלו, מתקבלת על לב הבריות. תיתכן רק במצב שנדמה לכולם שאין אמת, דהיינו שהיא נעדרת לגמרי. אם באמת אין אמת, אז כל אחד והאמת שלו. על הבסיס הזה, נאמרת הסיסמה כל אחד והאמת שלו. נערים פני זקנים ילבינו, אומרת הגמרא במסכת סוטה, עוד אחד מסימני הדור, בדורנו התקיימו הדברים במלוא זוועתם. בסקר שערכה הסתדרות המורים בנושא ההתמודדות עם אלימות בבתי הספר, מחצית מהמורים העידו כי חוו לפחות סוג אחד של אלימות. פחות מ-10% מהמורים דיווחו כי סבלו מהטרדה טלפונית, 12% מהמורים דיווחו שנגרם נזק לרכבם, 16.9% מהמורים דיווחו כי סבלו מאלימות פיזית, 38.1% מהמורים דיווחו כי סבלו מקללות. קצינת נוער במשטרה קבעה כי הירידה בסמכות ההורית היא גורם נוסף לעלייה בנתוני האלימות בקרב בני הנוער. אנחנו רואים את התגשמותם של הדברים לנגד עינינו. הסמכות ההורית הלכה והתעררה עם השנים, והיא גררה אחריה את ערעור הסמכות בבתי הספר, סמכותו של המורה. אם בעבר המורים היוו אוטוריטה, סמכות שמסוגלת להטיל מורה וסמכות, הרי בשנים האחרונות הם לא מסוגלים לכך. אין להם אפשרות להטיל עונשים, כי ההורים לא מגיבים את המערכת. להפך, ההורים פוגעים יותר ויותר ביכולת הסמכותיות של, לא מגבים את המערכת. הם פוגעים יותר ויותר ביכולת הסמכותיות של מערכת החינוך. ולכן, עומד ההורה מנגד, המורה מנגד, ואומר לעצמו, מה אני צריך להסתבך? שלא יתחנך. אין שום בעיה, מה אני צריך להסתבך עם הדברים? אני אעשה את שלי ואני מסתלק מכאן. כל טוב שיהיה לילדים האלה. אני את שלי עשיתי. למה אני צריך להסתבך עם המשטרה? וזקנים יעמדו מפני קטנים. גם הסימן הזה נאמר במסכת סוטה. לא רק שהצעירים יבזו את הזקנים, אלא יתרה מזאת, אלא שהזקנים אף יעמדו בפני הצעירים ויכבדו אותם. מה פשר הדבר? האם ייתכן שיגיעו הדברים לכדי כך שהזקנים יהיו חייבים לעמוד בפני הצעירים? אלא בוודאי שהכוונה שהזקנים יעמדו מרצונם בפני הצעירים. כלומר, הם ייתנו כבוד לנעורים. מי שיש לו גוף קטן וצעיר, ומה עם משמעותם של החיים? ליהנות, ההנאות. פתאום חיי הנעורים הפכו להיות עיקר מאווייהם ותשוקותיהם של המבוגרים, הרצון לחיות את חיי הנאורים, ואילו הזקן והמלומד, אז הפך להיות איזה מין דבר של לא חשוב, איזה מין דבר בזוי. תחזיתם של חכמנו חדרה כאן לעומקים מפליאים. אינם החדה ראתה שיבוא דור שיבוז לזקנה, יבוז לחוכמה, יעריץ את הנערות, את הבזיזות, את הכלילות, את השטחיות של החיים, את המטריאליזם והמתירנות, דור שיהיה כוחי צוני בהסתכלותו על החיים, עד כי החוכמה וניסיון החיים של הזקנים לא יחשבו בעיניו. ואילו הנוי והכוח של הצעירים יהיה מבוקש ונערץ בין על הצעירים ובין על הזקנים, ושהזקנים בעצמם לא יהיו מספיק זקנים, לא יבינו משמעותה של הזקנה, את משמעותה של החוכמה, את ערכה של המשמעות, את משמעות החיים. בני אדם יצבעו את שערותיהם, ימתחו את אורם, ויתלו הורמונים כדי לראות צעירים. עשו ניתוחים פלסטיים כדי לשפר את מיקום האף ואת גודלו. תופעה הזו היא ייחודית לדורנו, שכן עד לא מזמן היה לזקנים מעמד נכבד בחברה, וחוכמתם וניסיון החיים שלהם היו מבוקשים. עוד סימן אחד לדורנו, סימן נוסף מהגמרא במסכת, סוף מסכת סוטה, בן מנבל אב, בת קמה באימה, קלה בחמותה, כותב המלבים, במיכה זין, פסוק ו', בן מנבל אב, עד שגם צאצאיהם יקום על הוריהם, שזה מורה על תכלית המבוכה והשחטת העם, עד שיופסק כל קשר אהבה ואחווה. תופעה זו נחזית לנגד עינינו באלימות מילולית ופיזית של ילדים נגד הוריהם, בזלזול וחוצפה כלפיהם. התופעה של ילדים המזמינים משטרה שתעצור את הוריהם, התופעה שהורים עצורים 24 שעות או יותר במעצר בידי ילדיהם הפכה שגרתית, כמו גם התופעה שילדים מגישים תביעות משפטיות נגד הוריהם ומולידיהם. תופעה מוזרה, אכן מאפיינת את דורנו. לא ניתן לומר שהיא מאפיינת דור קודם, ולו אחד. ניתן לומר שהיא מאפיינת דווקא את דורנו, מפני שהיא מתחילה בדורנו. גם אם היא תימשך לדור הבא, אבל כל פנים, בדורנו היא התחילה, היא מאפיינת אותו. אויבי איש אנשי ביתו, בדרך כלל, ביתו של האדם הוא מבצרו, ואויביו מגיעים לכל היותר עד לפתחו. הם מקיפים את המבצר, הם נלחמים בו מבחוץ. אילו בדורנו האויב פולש אל תוככי הבית, ואין האדם יכול להיות בטוח עוד אפילו בבני ביתו. הרוצה להיווכח בכך, יעקב אחר הנעשה בבתי המשפט ובבתי הדין לענייני משפחה, מתנהלים שם מאבקים על ירושות, על רכוש, ונחשפים סיפורים מבעיתים של אלימות של בעלים נגד נשותיהם וילדיהם. סיפורים מבעיתים שדורנו מיוחד בהם. פני הדור כפני הכלב, עוד סימן אחד לדור. עוד סימן אחד מהגמרא במסכת סוטה, מסוף מסכת סוטה. מפרש רש"י שלא יתביישו זה מזה, כפי שהכלבים אינם מתביישים אחד מהשני. עד לא מזמן היה לבריות רגע של בושה זה מזה. אולם כיום הוא התמסמס, ולא נדיר לראות זוגות המתנהגים בחוסר צניעות לעיני כל. דבריהם של חכמי ישראל באים לידי ביטוי במציאות ימינו, גם באופן נוסף, כפי שמבאר רבי אלחנן וסרמן במאמרו עקבתא דמשיחא. דרכו של כלב להתקדם ולרוץ לפני בעליו. לכאורה נדמה כאילו הכלב הולך לו כאוות נפשו, והאדון, לעומתו, נגרר אחריו, ומכבד את רצון כלבו. אך האמת, כי נהפוך הוא. בעל הבית הולך אל אשר ירצה, והכלב רץ לפניו ונשמע לפקודתו. והראיה לכך, שאם ייסוב בעל הבית על עקבותיו, מיד יסתובב הכלב אף הוא, והתקדם לפני אדונו באותו כיוון, או בכיוון הנגדי, עליו יסתובב הבעלים. בשנים כתיקונן, את היהודים נשמעו להוראות התורה, פני הדור, כלומר המנהיגים שהולכים בראש העם, הראו את הדרך, הם קבעו לאן ללכת, והדור צעד בעקבותיהם. בעקבתא דמשיחא. דוכא שלטון התורה, מדוכא שלטון התורה. הדור יבחר את הדרך כראות עיניו, ופני הדור ירצו בדרך זו לפני ההמון ככלב לפני האדון. כלומר, בעקבתא דמשיחא המנהיגות לא תהיה מנהיגות אמיתית, אלא היא פשוט תסתכל כל הזמן מה, לאן נושבות הרוחות בליבו של העם. לשם ירוצו המנהיגים. ממש כמו אותם כלבים, פני הדור כפני הכלב. למה היא תלך בראש ותיצור את האשליה שהם אכן מנהיגים את העם, אלא שלמעשה העם הוא זה שמנהיג אותם. הדברים באים לידי ביטוי במלואם בימינו. כאשר צריך לקבל הכרעה חשובה, המנהיגים לא מסוגלים לקבלה, ובמקום זאת עושים סקר דעת קהל לברר לאן נושבת הרוח, ולפי זה מחליטים על מדיניותם. נדמה שבתקופתנו מתגשמים לנגד עינינו כל הסימנים המבשרים את בואו של המשיח, והתגלותו בפועל אינה תלויה אלא בהתעצמותם של הסימנים לדרגה הנדרשת. אנחנו נצא לשמוע איזה שיר קצר ונשוב לעניין הבא. ונשוב לענייננו, נבואת דניאל על ביאת המשיח. כותב הנביא דניאל בפרק י"ב פסוק ז', כי למועד מועדים וחצי וככלות נפץ ידם הקודש תכלנה כל אלה. בדברים אלה רומז דניאל למועד ביאת המשיח. בתלמוד הבבלי במסכת סנהדרין דף צדיק ח עמוד א' מסביר רשי, וככלות נפץ ידם הקודש, כלומר כשתכלה תקומתם וחוזק ידיהם שהייתה נפוצה אילך ואילך גבורה ותועלת לפשוט אינה ואינה, ואחר שתכלה גבורתם שיהיו שפלים למעוד תכלנה אילו הצרות ויבוא המשיח. כלומר מתחילה יהיה לעם ישראל צבא גדול וחזק ויכבוש שטחים גדולים וכולם יפחדו ממנו, אולם אחר כך יאבד מכוח הרתעתו והאויב לא יפחד ממנו עוד, והוא יצטרך לפנות שטחי ארץ ישראל שכבר היו מוחזקים בידו. או אז יסתיימו כל הגזרות, כל הצרות והגזרות הצפויות באחרית הימים ויבוא המשיח. אולם דברי רש"י מדויקים. רש"י אומר, כשתכלה תקומתם וחוזק ידיהם שהייתה נפוצה אילך ואילך, גבורה ותועלת לפשוט אינה ואינה. אולי אפשר לומר, אינה ואינה, בצפון ובדרום. אולי בלבנון ובעזה? אינני יודע לומר. אולי כנגד החיזבאללה והחמאס? אינני יודע לומר. על כל פנים, דברי רש"י חייבים להיות מדויקים. נבואת התשובה. משה רבנו פונה לעם ישראל לפני מותו. בספר דברים, פרק למד, פסוקים א' וב', במילים הבאות, והיה כי יבואו עליך כל הדברים האלה, הברכה והכללה אשר נתתי לפניך, והשיבות אל לבביך, בכל הגויים אשר הדיחך השם אלוהיך שמה, ושבת עד השם אלוקיך, ושמעת בקולו, ככל אשר אני מצווך היום, אתה ובניך, בכל לבבך ובכל נפשך. משה רבנו יבשר לכלל ישראל, שאחרי שיבואו עליהם כל הכללות המוזכרות בפסוקים שלפני כן, דהיינו גלות וחורבן, הם עתידים לחזור בתשובה. לאיזו תקופה בהיסטוריה מתייחסת נבואה זו? הרמב"ן, רבי משה בן נחמן, כותב בפירושו על התורה על הפסוק, והיה כי יבואו עליך כל הדברים האלה, על הפסוק הנ"ל בדברים למד עמוד א', כבר הזכרתי כי הפרשה הזאת עתידה. כלומר תתקיים בעתיד. כי כל ענייניה לא היו ולא נבראו עדיין, אבל הם עתידים להיות. לפי דבריו, עד ימיו, 2600 שנה אחרי כתיבת התורה, נבואה זו עוד לא התגשמה. מבדיקת העובדות ההיסטוריות מתברר שמתקופתו ועד השואה לא התקיימו כל הדברים האלה. דהיינו כל הכללות, הכלולות בגלות ובחורבן. מסתבר אם כן, שהדברים מתייחסים אל דורנו, אשר עליו כבר עברו כל הכללות האפשריות בזוועות השואה. והנה מתקיים בו גם החלק השני של דברי משה רבנו, ושבת עד השם אלוקיך. ואכן במו עינינו אנו רואים את תנועת התשובה הגדולה הולכת ומתחזקת. תנועת ערכים, צוהר, הידברות, בראשית, שורשים, דרכי אבות, ועוד ועוד. תנועת תשובה כאלה ואחרות, נצח ישראל. כך כותב הרמב״ם מהלכות תשובה פרק ז' הלכה ה' על אותו פסוק, כל הנביאים כולם ציוו על התשובה, ואין ישראל נגלים אלא בתשובה. וכבר הבטיחה התורה שסוף ישראל לעשות תשובה בסוף גלותם, ומיד הם נגלים, שנאמר, והיה כי יבואו עליך כל הדברים האלה, הברכה והכללה, ושבת והשיבות אל לבביך, ושבת עד השם אלוקיך, ושב השם אלוקיך את שבותך וריחמך. כיצד תתבצע התשובה? כותב הנביא מלאכי בפרק ג' פסוק כ"ד, והשיב לבבות על בנים ולב בנים על אבותם. מפרש רש"י, והשיב לבבות על לבבות לקדוש ברוך הוא, על בנים, על ידי הבנים. כלומר בדורנו, בדור אחרית הימים, ישוב דור האבות, הדור היותר זקן, הדור היותר ציוני, הדור היותר, הדור המאגרים, על ידי הבנים. הבנים שיוולדו כאן בארץ ישראל, תנו את התשובה, תגרום שדווקא הבנים יחזרו בתשובה. והם אלה שיגרמו לדור הקודם לו לחזור. האם אין הדבר ברור שזה מתייחס לתקופתנו? איכן עוד במהלך ההיסטוריה קרה שהילדים החזירו את אבותיהם בתשובה פרט לדורנו? על התקופה שבה תתרחש התשובה ההמונית של כלל ישראל, כותב הנביא הושע. פרק ג' פסוק ד', כי ימים רבים ישבו בני ישראל, אין מלך ואין שר, ואין זבח ואין מצבה. כלומר, זו תהיה תקופה שאין בה מנהיגות ראויה לשמה. ואכן דורנו, בנוסף על כל צרותיו, גם לקה בהיעדר מנהיגות אמיתית. המנהיגים אינם עסוקים אלא בהפקת תועלת אישית ממעמדם ובמאבקי כוח ומזניחים את צורכי העם והמדינה. זכורה אני כי באחד מהוויכוחים שהתווכחתי עם מיסיונר, אמר לי, אני רוצה להבין על מה אתה בדיוק מסתמך כשאתה טוען, אתם 13 מיליון יהודים, אנחנו 2 מיליארד, 2 מיליארד נוצרים בעולם, על מה בדיוק אתה מתבסס? ייתכן שאתם צודקים, 13 מיליון יהודים, 2 מיליארד נוצרים טועים? אמרתי לו, תסתכל בנביא הושע, פרק ג' פסוק ד', כתוב כי ימים רבים ישבו בני ישראל, אין מלך ואין שר ואין זבח ואין מצבה. הלא אם אתה אומר שאתה בני ישראל, ואתה החלפת אותנו, ואתה בני ישראל של התנך, הרי לכם יש זבח, ולכם יש שר, ולכם יש מלך, אבל לא כן כתוב על עם ישראל, אתם אינכם בני ישראל של התנך. עם ישראל האמיתי צריך להיות בלי מלך, בלי שר, בלי זבח, בלי מצבה באחרית הימים. כמו כן, התורה אומרת, לא מרובכם חשק השם בכם, כי אתם המעט מכל העמים. ישנה נבואה שהעם היהודי יהיה מעט באחרית הימים. אלו אתם 2 מיליארד. You better check your religion. אולי כדאי שתבדוק אם אתה נמצא בדת הנכונה. אני חושב שכדאי שתצטרף אלינו, אמרתי לו. עם כל זאת, ממשיך הנביא הושע ומבטיח. אחר ישבו בני ישראל, וביקשו את השם אלוהיהם ואת דוד מלכם. ופחדו אל השם ואל טובו באחרית הימים. כלומר, בני ישראל יחזרו אל אביהם שבשמיים, ויחלו לביאתו של המשיח. וכל זה יקרה באחרית הימים. מתי זה אחרית הימים? הרד"ק, רבי דוד קמחי, אשר חי לפני כ-800 שנה מפרש, זה יהיה באחרית הימים קרוב לעת הישועה, שישובו בני ישראל בתשובה. וכך כותב הנביא עמוס, בפרק ח' פסוק י' הנה ימים באים נאום השם אלוקים ושלחתי רעב בארץ לא רעב ללחם ולא צמא למים כי אם לשמוע את דבר השם. בדורנו מתקיימים הדברים להפלי, רעב, starvation, לא רעב ללחם, צמא, אנשים צמאים, מחפשים גם בורות נשברים אשר לא יכילו המים. לומדים קבלה במרכזי תל אביב, ניגשים לכל מיני מקומות כדי השם ירחם. מה לא עושים כדי למצוא טיפת מים? אבל הם מוצאים, מחפשים גם במקומות הלא נכונים. יהיה צמא לשמוע את דבר השם. בדורנו מתקיימים הדברים להפליא, כי מדומה שמעולם לא נראה צמא שכזה לדבר השם. כאשר רבבות לוקחים חלק בהרצאות ובסמינרים, להכרת היהדות. כל זה מתרחש כנגד, כאשר מנגד ממשיכה לפעול במלוא עוצמתה מכונת ההסתה נגד כל דבר שבקדושה. היהדות מותקפת מכל הכיוונים, בכל החזיתות. מבפנים על ידי ערב רב, שמנסים לחלות את זהותה של היהדות מבפנים. כאילו היו גיס חמישי. מבחוץ מותקפת היהדות על ידי העולם הנוצרי, אם בחזות של שונאים ואם בחזות של אהבה ואוהבים, כדרכם של הצבועים. כמו כן, העולם המוסלמי לא מיטיב איתנו, 2 מיליארד מוסלמים בוודאי לא רוצים שנהיה פה על המפה. מה? קליפת המלאק? קליפת המלאק הוכיחה את עצמה לפני כ-70 שנה עם שעת אירופה. אנחנו מותקפים מכל החזיתות. ועם כל זה, עם כל, למרות שכל זה מתרחש, כאשר מנגד ממשיכה לפעול במלוא עוצמתה מכונת ההסתה נגד כל דבר שבקדושה, מתחזקת גם תנועת התשובה. וכן עומדים הפיתויים הגשמיים, המטריאליזם, החומרנות, סתם החילונות, מתרבים ומתחזקים מדי יום ביומו ומאיימים לסחוף את כל מי שניצב בדרכם. זוהי מלחמת גוג ומגוג הרוחנית. מלחמה שאנחנו נמצאים בעיצומה. מלחמה קשה. מלחמה ספירטואלית שבה הנשמה נאבקת על קיומה. קיומה הרוחני, קיומה הנצחי. האם העולם עתיד להתקיים לנצח כפי שהוא? או שמא עתידים לחול בו שינויים מפליגים בזמן כלשהו? ובכן, הסיטואציה הזו של ההתקפה החזיתית מכל הכיוונים על היהדות, כשתנועת התשובה מחד מתחזקת, מתעצמת, תהליך הבירור הנורא הזה, וצרפתים כצרוף את הכסף ובחנתים כבחון את הזהב, שאנחנו נמצאים בו בעיצומו, הוא זמני. הוא קודם את התגלותו של, של המשיח. החוזרים בתשובה יזכו לראות פני משיח. התלמוד הבבלי במסכת ראש השנה, דף למד א', עמוד א', נותן תשובה לשאלה האם העולם ימשיך במתכונתו הנוכחית. והוא עונה, שית אלפי שנה הווה אלמה וחד חרוב, כלומר 6,000 שנה יתקיים העולם, ואלף אחד יהיה חרב. תחזית זו מוצאת לסימוכין בתורה עצמה, בסופו של מעשה הבריאה בבראשית, בפרק ב', פסוקים ב' וג', ויחל אלוהים ביום השביעי מלאכתו אשר עשה, וישבות ביום השביעי מכל מלאכתו אשר עשה, ויברך אלוהים את יום השביעי ויקדש אותו, כי בו שבת מקום מלאכתו, אשר ברא אלוהים לעשות. בפסוקים אלו מתוארים, בתחילה מעשה האלוהים בלשון עבר, אשר עשה, וכן בהמשך אשר ברא. אולם לבסוף הם מתוארים בלשון עתיד, אשר ברא אלוקים לעשות. מהו פשר השינוי? מבאר הרמב"ן, שהיה מגדולי המקובלים בפירושו, הספר בראשית, בפרק ב', פסוק ג', ודע כי נכלל עוד במילת לעשות, כי 6 ימי בראשית הם כל ימות העולם. כי קיומו יהיה 6,000 שנה, כך אומר הרמב"ן, שלכך אמרו בבראשית רבה, יומו של הקדוש ברוך הוא 1,000 שנים, שנאמר כי 1,000 שנים בעיניך, כי יום אתמול כי יעבור, אומר דוד המלך. כלומר, במילה לעשות, נרמזים 6,000 השנים של קיום העולם המקבילים ל6 הימים של בריאתו. וכמו כן, כל מה שקרה ב6 ימי הבריאה עתיד לקרוא פעם נוספת, אם כי בווריאציה אחרת. ב6,000 שנות קיומו של העולם, כוונתו לומר שהפסוק מתפרש כאילו היה אומר אשר ברא כדי לעשות פעם נוספת, כדוגמת מה שכבר ברא. בהמשך מפרט הרמב"ן את ההקבלה שבין כל יום מימי הבריאה לבין האלף המתאים. להלן התרכז ביום השישי לבריאה, והוא מקביל לאלף האחרון, האלף השישי. ביום השישי נברא האדם הראשון, וכך מתאר התלמוד הבבלי במסכת סנהדרין דף למד ח' עמוד ב' את תהליך בריאתו. אמר רבי יוחנן בר חנינא, 12 שעות הווה היום. שעה ראשונה הוצבר אפרו של האדם הראשון. שנייה נעשה גולם. שלישית, נמתחו איבריו. רביעית, נזרקה בו נשמה. חמישית, עמד על רגליו. שישית, קרא שמות. בריאת האדם הראשון החלה בשעה הראשונה של היום, שהיא השעה ה-13 של היממה. היממה מתחילה עם שקיעת השמש של היום הקודם, כלומר 12 שעות לילה, והשעה הראשונה של שעת היום מאחר הזריחה היא השעה ה-13 של היממה, ואותה שעה הוצבע רפוא. בשעה השנייה של היום, כלומר השעה ה-14 של היממה, נעשה גולם. בשעה השלישית של היום, שהיא השעה ה-15 של היממה, נמתחו עבריו. הרב נתרכז בשעה השלישית. עבריו נמתחו, כלומר, הם התחילו לתפקד. בעוד שלפני כן לא היה מסוגל לזוז, לאיזה פרק זמן בהיסטוריה מקבילה השעה הזו? הרב נעשה חשבון. כל 1,000 שנים הוא כאמור כנגד 24 שעות. ואם כן, כל שעה בערכה היא 41 שנים, נקודה 6667. כן? לאיזו שנה, אם ניקח 1,000, נחלק אותו ל-24, 1,000 שנים, נחלק ל-24 שעות, נקבל כל שעה, כנראה, 1,000 שנים זה יום אחד, יומו של הקדוש ברוך הוא. אם 1,000 שנים נחלק ל-24, את היום של הקדוש ברוך הוא נחלק ל-24 שעות שיש ביממה, נקבל שכל שעה שווה ל-41 שנה, 6.6667. לאיזו שנה מקבילה השעה השלישית, דהיינו ה-15 של היום השישי? היא מקבילה לשנה ה-625 של האלף השישי, דהיינו 5,625 לבריאת העולם. ומאחר שמתיחת האיברים נמשכה במשך כל השעה השלישית, הרי שבהיסטוריה היא נמשכת בקירוב משנת 5,583 ועד שנת 5,625. בהקבלה לספירת הנוצרים, אלה הן השנים שבין 1823 לספירה ועד 1865. מה הראה בסביבות אותן השנים בתולדות ההיסטוריה האנושית? הראה המהפכה התעשייתית, שכללה פריצות דרך בכל תחומי המדע, ואפשרה למין האנושי למתוח את עבריו, להגיע לכל מקום על הגלובוס וחוצה לו, ולהשתלט על כל כוחות הטבע לתועלת האדם. באופן מפורש עוד יותר נאמרים הדברים בזוהר, שנכתב לפני כ 1900 שנה בפרשת וירא, בשיט מאה שנין לשיטתאה, התפתחון תראה דחוכמתה לאלה, ומבואה חוכמתה לתתה. ב-600 שנה לאלף השישית, דהיינו 5,600 שנה לבריאת העולם, התפתחו שערי חוכמה למעלה ובעיונות חוכמה למטה. שנת 5,600 לבריאת העולם היא שנת 1840 לספירה הנוצרית. ואכן, סביב אותה שנה החל זרם אדיר של המצאות ותגליות להציף את העולם, והן שינו את פניו, כפי שלא נשתנתה במשך אלפי השנים שקדמו להן. כותב הנריק ויליאם ון לון בספרו תולדות האנושות, תוך ימי דור אחד, מ-1801 ועד 1840, נעשתה התקדמות רבה יותר בכל ענפי המדע מאשר באלפי השנים שעברו מאז התבונן האדם לראשונה בכוכבים ושאל את עצמו מניין הם באים. להלן סקירה של התגליות וההמצאות העיקריות שנעשו באותה תקופה, כמובן בספרו של יקותיאל פרידנר תולדות הדורות האחרונים. ב-1765 ג'יימס וואט משכלל את מכונת הקיטור ומניח בכך את היסוד למהפכה התעשייתית. ב-1774, אנטואן לבואזיה מגלה שהחמצן פעיל בכל בעירה ושכמות החומר אינה משתנה כתוצאה מהבעירה. ב-1786, מתגלה תופעה חדשה בחשמל בהתכווצותם של שרירי שוק הצפרדע. ב-1800, דווי אמפירי ממציא את הסוללה החשמלית. ב-1801, אלסנדרו ולטה מפתח לראשונה סוללה כימית. ב-1808, ג'ון דלטון מנסח את תיאוריית האטום. ב-1811, מתנסח חוק אבוגדרו. ב-1819, אונייה מונעת בקיטור חוצה את האוקיינוס האטלנטי. וכן אפשר להמשיך הלאה והלאה והלאה. גם ב-1825 מתגלה שסביב חוט המעביר זרם חשמלי נוצר שדה מגנטי. ב-1830 ג'ורג' סטיבנסון בונה את הרכבת הראשונה מופעלת על ידי קיטור. ב-1840 סמואל מורס מפתח את מכשיר המורס וממציא את סימני המורס. ב-1860 הנריך רודולף מקסוול והיינריך הירץ מגלים את הגלים האלקטרומגנטיים המהווים בסיס לשידורי הרדיו, הרץ, מגה הרץ. 1869, דומינטרי מנדלייב מנסח את הטבלה המחזורית של היסודות. 1875, גרהם בל ממציא את הטלפון. ב-1878, תומאס אדיסון משכלל את מנורת החשמל. כמה שנים קודם לכן הוא המציא את הגרמופון ואת ההרי אינואה. ב-1890 לואי פסטר מפתח חיסון נגד כלבת. ב-1895 ויליאם רנטגן מגלה את קרני הרנטגן, וכן על זה הדרך אפשר להמשיך הלאה והלאה לספר על ההמצאות שנתגלו באותם שנים. למעשה, לעמידתו של האדם הראשון על רגליו הייתה השפעה שגלשה גם מעבר לשנת 1940. משנה זו והלאה רבות ממדינות אפריקה קיבלו את עצמאותן מידי המדינות שהיו תחת שליטתן עד אותו זמן. זאת אומרת, מדינות שהיו נשלטות פתאום עמדו על רגלם. העמידתו של האדם הראשון בשעה המקבילה גרמה לעצמאות מדינית להרבה מן המדינות בעולם. ישנה רשימה ארוכה של מאחר העמידה של האדם הראשון שנמשכה שעה שלמה, שבהיסטוריה היא תימשך 41.7 שנים בקירוב, כלומר משנת 5666 ועד 5708 לבריאת העולם, ובהקבלה לספירה הנוצרית משנת 1906 ועד 1948. מה אירע בשנת 1948? כשנשלמה עמידתו של האדם הראשון על רגליו, הוקמה מדינת ישראל, עם ישראל עמד על רגליו. במקביל, וכפועל יוצא מכך, עמדו על רגליהם באותה תקופה גם עמים רבים מאומות העולם, ועשרות מדינות ברחבי העולם קיבלו את עצמאותן. בכל תולדות ההיסטוריה הכתובה לא היה כדבר הזה, שמדינות כה רבות קיבלו את עצמאותן בפרק זמן כל כך קצר. ממש ניתן לומר שבאותה שעה, באותה שעה מקבילה, שמשנת 1906 ועד 1948 עוד לא הייתה תקופה בהיסטוריה האנושית שבה עמדו כל כך הרבה מדינות על רגלם. אנחנו נצא להפסקה קצרה ונשוב לענייננו הבא. ונשוב לענייננו. כמו מי שחזר עם מסע במכונת הזמן, כך ידעו התורה, נביאי ישראל וחכמי ישראל לפני אלפי שנים לתאר מאורעות המתייחסים לימינו אלה. אנו מתבוננים בנבואות אלה בנשימה עצורה ובהשתאות, ורואים כיצד אחת לאחת הן הולכות ומתגשמות לנגד עינינו בדייקנות מופלאה, כנגד כל היגיון וכנגד הניסיון ההיסטורי. האם ייתכן שהדברים האלה נכתבו על ידי בשר ודם בלי שום סגולות מיוחדות, או שמא על ידי מי שהיה מקושר לישות שמעבר לחלל ולזמן, שרואה את העבר, ההווה והעתיד בסקירה אחת, השולט בהיסטוריה ומנהל אותו, אותה, כרצונו. עם ישראל, בתקופתנו, חייב להתפכח. הוא חייב לחתום הסכם שלום. הוא חייב לחתום הסכם שלום עם הקדוש ברוך הוא. רק בכך הוא יוכל להסיר את כל האיום הקיומי שפקד אותו. אנחנו בעיצומה של מלחמת גוג ומגוג רוחנית. בא כל הקליפות יחדיו, בא כל החזיתות פתוחות. עמלק מנסה להשמיד אותנו. לפני 70 שנה, שואת אירופה. כאשר ישמעאל מחד, 2 מיליון בני אדם אינם רוצים שנתקיים כאן. החזית מול ישמעאל פתוחה. החזית מול עשיו, שרוצה ליטול את הברכות, עברתו שמר לנצח, שמספר לנו או שהוא שונא אותנו באינקוויזיציה, שואה ורדיפות, או שהוא אוהב אותנו כי הוא שינה את האסטרטגיה שלו ורוצה לרמות אותנו כדי לנצר אותנו. או קליפה נוספת, ערב רב, גייס חמישי, ממש מתוכנו, שרוצה להפוך אותנו לעם נורמלי, עם ככל העמים, למחוק את יהדותנו, ופשוט לנרמל אותנו מתוך איזושהי אנטישמיות פנימית, או איזושהי התנגדות לזהות היהודית. בנוסף לכך, המטריאליזם והחומרנות, העולם החילוני ותרבות המערב, כל אלו מאיימים עלינו, מאיימים על השלום שלנו, על ההישרדות שלנו. אנחנו צריכים לחתום הסכם שלום עם הקדוש ברוך הוא, ואז נוכל לפתור לעצמנו את כל הבעיות, אותם מערימה השגחה האלוקית, כדי שנוכל סוף סוף לצעוק מעומק הגלות, להתפלל, להיקשר, להתחבר, נעקה, מאום קדליבה. כך כותב הרב יחיאל ויצמן בספרו גלות ישמעאל, לולי השם שהיה לנו בקום עלינו אדם, עוזרנו בשם השם עושה שמיים וארץ. תהילים קוף קו דלד, הוא כותב פסוקים ב' עד ח', הקשר ההדוק בין גלות ישמעאל ובין חסרון האמונה בעם היהודי מופיע במקורות רבים. אך פרק קוף קו דלד בתהילים מוקדש כולו לגלות ישמעאל, בקום עלינו אדם. איזה אדם? פרא אדם, ידו בכל ויד כל בו. כבר בערנו בפרקים הקודמים, וכבר דיברנו על כך בתוכניות קודם. כי מבין האומות כולן, פרט לעם ישראל, רק ישמעאל נקרא אדם. פרק זה, בתהילים, פותח במילים לולי השם שהיה לנו, ומסיים במילים עוזרנו בשם השם, עושה שמיים וארץ. רבי חיים ויטל מסכם בפירושו לפרק זה, לולי השם שהיה לנו, היינו עובדים בגלות זו, גלות ישמעאל, כי להיותו אדם, לסיבת היותו בן אברהם, יש לו זכות אבות, כמו שמצינו שאברהם אמר, בבראשית י"ז, פסוק י"ח, לו ישמעאל יחיה לפניך, והקדוש ברוך הוא ענה לו, ולישמעאל שמעתיך, וגם יש לו זכות המילה, כי גם לסיבה זו נקרא אדם, אגם שמילתו היא מילה בלא פריאה. על כל פנים, לכן גלותו תקיפה משאר דלת הגלויות, מגלות בבל ומגלות פרס ומגלות יוון ומגלות רומא ומגלות אדום, שהם כולם משולים לחיות. אחד משמותיו של האלוקים נטבע בשמו של ישמעאל, אל, אל, שמו של אלוקים. ואנו רואים כי ישמעאל זכה גם לכינוי אדם, על שום מה, על שום שמעלות רוחניות הן בדרך כלל חזקות יותר ממעלות גשמיות. ולמרבית הפלא, לאותו פרא אדם, ישנם מעט מעלות כאלה, מעלות רוחניות. לישמעאל ישנם זכויות רבות על פני שאר העמים. זכות ברית, המילה, זכות אבות, מיוחס לאברהם, זכות האמונה, הוא מאמין באל אחד, זכות חמשת התפילות, שהרי שמו נקרא ישמעאל, שמשמעותה היא שמיעה, שמיעת האלוקים, שהוא מתפלל בכל יום לאלוקי אברהם, וזכות מידת הכנסת תורחים שבה ניחן. עקב מעלות אלו זכה לשלושה דברים. א', שם השם טבוע בשמו. ב', הוא נקרא אדם. ג', גלותו תקיפה מכל הגלויות. הוא מסביל אותנו ויותר. סבל פיזי. אולי אפילו סבל של דוחק וצרות ואיסורים. אף שאנו בעלי עוצמה צבאית, לכאורה, מדינית ופוליטית, אין לנו פתרון לרצחנותם של המתאבדים. אנו עומדים חסרי עונים, בפרט כשהיא משולבת באמונה, וכשנלוות אליה גם, נלוות אליה גם זכויותיו של ישמעאל. לכן בגין הזכויות שקנה, קשה מאוד לנצחו. רבי חיים ויטל, שחי בצפת העתיקה, מוסיף שם בפירושו, ואנחנו לא נדע מה נעשה, כן, על פירושו, לפרק התהילים הזה, קוף קף דלן, ואין לנו תקווה אחרת זולתי שנפתח בשמו הגדול יתברך שיושיינו מידם. הרי בפנינו גם רבי חיים ויטל מגלה שרדיפותיו של ישמעאל יביאו את עם ישראל לביטחון ולתפילה, ורק אז יענם הקדוש ברוך הוא. יענם ואז יענם. בחזל מבואר שהתפילה בכוחה להנביט ניצני אמונה בלב האדם. אולם כדי להנביט את ניצני האמונה בליבו של האדם, כן, הם מסייגים זאת דווקא לתפילה מיוחדת, לא לתפילה רגילה, לתפילה שהיא בדרגת נעקה. מה היא נעקה זו? כדי להינצל מישמעאל יש צורך בתפילה מיוחדת. בציטוט שהבאנו לאל ממדרש פרקי דרבי אליעזר נאמר, שאברהם קרא לבנו ישמעאל על שום התפילות שעתידים בני ישראל להתפלל כדי להיגאל מגזרותיו, על שום שישמע אותם אלוקים, את עם ישראל, מעומק הגלות ועומק הסבל. לגבי גזרות אלו נאמר שעתיד הקדוש ברוך הוא לשמוע את נעקת העם, וישמע אלוקים את נעקתם, כתוב בגלות מצרים. הרי מה שהיה הוא שיהיה, אהיה אשר אהיה, לכן לעתיד לבוא, ישמע אלוקים את נעקת עם ישראל. משמעותה של נעקה היא צעקה הבוקעת ממקי הלב, מתוך הצרות הנוראות שייצר ישמעאל לישראל, ויזעקו הם בכאב עצום בנעקה, ואזי מובטח להם שתפילתם תתקבל. חז"ל השתמשו דווקא במטבע לשון נעקה, שכוונתה זעקה, ולא בתפילה או בקשה, מפני שתפילה בעל תוספת שאדם שואף ומקווה לה. אך צעקה לעומתה הנה תפילה של החיים עצמם. השהידים שמסביב לנו נותנים לנו את ההרגשה שהחיים עצמם נתונים בסכנה. והגאולה תבוא אך ורק כאשר נבין שמבלדי האמונה באלוקנו אין חיינו חיים, ואזי נזעק בנעקה אל השם. להכרה הזו נוכל להגיע לצערנו רק באמצעות הצרות הנגרמות על ידי ישמעאל. אולם לאו דווקא. מחד על ידי תשובה מאהבה, ומאידך אם לא תשובה מאהבה, כי אז על ידי נעקה. כיוון נוסף להבנת עניין זה, הרי כוח התפילה ניתן גם לישמעאל, ושמו קרוי על שם עניין זה, ישמעאל. מול כוח זה אנו זקוקים לכוח נגדי חזק יותר מאשר סתם תפילה. על כן אנו נצרכים לתפילה נבחרת וספציפית המוגדרת כנעקה דווקא. לאחר גירושה של הגר, יחד עם בנה ישמעאל מביתו של אברהם אבינו, כאשר היא מתהלכת חסרת אונים במדבר, מתגלה אליה מלאך האלוקים ואומר לה בשם האלוקים וקראת שמו ישמעאל. כך מופיע בבראשית ט' זין, פסוק י' א', על ששמע השם את תפילתה. ישמעאל עצמו, כאשר הוא מגיע למצב קריטי ביתו במדבר, מתפלל בעצמו למים, והאלוקים שומע לתפילתו. אברהם עצמו, גם הוא מתפלל עליו, על ישמעאל, ואומר לו ישמעאל יחיה לפניך, כפי שמופיע בראשית, פרק י' ז', פסוק י' ח'. והקדוש ברוך הוא, משיבו ולישמעאל שמעתיך. נמצאנו למדים, אם כן, שישמעאל קיבל את כוחה של התפילה. זוהי בעצם גם משמעות שמו, ישמעאל. כל יעקב, כל התפילה, מצוי גם בישמעאל. רבים מבני עמנו עזבו את התפילה, ואילו הוא ובניו ובני בניו מתפללים עד היום 5 תפילות בכל יום לאלוקי אברהם. לכן אנו נזקקים להענקה שהיא תפילה מעמקי הלב. בכוחה אנו מסוגלים להתגבר על כוח התפילה שמצוי גם אצל ישמעאל. אנו מוצאים ששמו של ישמעאל נקרא על שם העתיד, ישמעאל, לעתיד לבוא. משום שעל ידו יגיע עם ישראל לתפילה המעולה והמזוקקת הזו, הנקראת נעקה. אונה מצינו שצרותיו של עשיו אף הן הביאונו לתפילה, כמו שנאמר, הכל כל יעקב וידיים ידי עשיו, ובראשית כף זין, פסוק כף ב'. כלומר, באמצעות קולו של יעקב, ניתן לנצח את ידיו של עשיו. אך אין זו סתירה, והבדל בסיסי עומד ביניהם. יעקב אבינו השתמש גם באמצעי השתדלות טבעיים, כמו דורון ומלחמה, וגם עמד בתפילה. דהיינו, התפילה עבורו הייתה גם היא בגדר השתדלות. השתדלות בגדר של תפילה, השתדלות של דורון והשתדלות של מלחמה. אולם נעקה בוקעת במקום שבו כבר נסתתמו כל הדרכים הטבעיות להצלה, שכבר לא ניתן להשתדל בדרכים טבעיות. תפילה כבר איננה מועילה שם, או היא מועילה, אבל היא איננה גואלת. כאשר האדם עומד חסר עונים לחלוטין מול אלוקיו ומצפה רק לישועתו, אז פונה האדם בנעקה אל בוראו. זו התפילה הנדרשת מאיתנו, כדי זו הנעקה, היא זו הנדרשת לנו בימים כימים שלנו בגלות ישמעאל. בימי המלחמה כשלנו אנו רואים כי עם ישראל מנסה את האופנים כולם, את כל דרכי ההשתדלות הטבעיות. מלחמה ושלום, השתדלויות מדיניות ולחץ כלכלי, תעמולה עולמית ושתדלנות פוליטית. אך כל דרכי ההשתדלות הטבעיות לא הצליחו עדיין להביא לפתרון מוחלט של צרה הזו. גם מלשון המשנה על אודות תקופה הזו של התקבצות הגלויות בארץ ישראל לפני ימות המשיח, תקופה המכונה בלשון חזל עקבתא דמשיחא, אנו לומדים כי ייווצר מצב שבו יכיר האדם במגבלות כוחו. כך כתבו החכמים במשנה האחרונה במסכת סוטה, ואין לנו על מי להישען אלא על אבינו שבשמיים. מפני מה? מפני שאין לנו להישען על כוחנו. אגב, אחד הדברים שאנו מזכירים, 10 דברים שחייב אדם לזכור בכל יום, כן? אחד מהדברים הוא כי השם הוא נותן לך כוח לעשות חיל. אנו אכן רואים זאת בבירור. אגב, ברור שכל ניסיונות של כוחי ועוצם ידי ייכשלו. גם דניאל עמד על כך, וגם רשי הסבירו. ככלות נפץ יד עם הקודש תכלנה כל אלו, כאשר יחלה כוחם של ישראל לפשוט בגדוד הנה והנה. הנה והנה, כפי שאמרנו, הנה והנה, בצפון ובדרום, מול החמאס, מול עזה, ובצפון, מול החיזבאללה, או כל מערכה אחרת. כל סנטימטר שנכבש בכוחי ועוצם ידי, כל זמן שתפיסת הכוחי ועוצם ידי נמשכת, כל זמן שהאדם הוא במרכז ואלוקים פשוט מתעלמים ממנו, כל זמן שאסטרטגיה זו תימשך, אנו עדיין מסוכסכים עם בורא עולם. עדיין אין שלום בינינו לבין בורא עולם, ולכן עדיין יתקפו אותנו בכל החזיתות הללו. כפי שאמרתי, כל החזיתות יהיו פתוחות, מלחמת גוג ומגוג הרוחנית הזאת תימשך, וכל הניסיונות להשיג שלום במזרח התיכון יעלו בתור. אנו חייבים לדעת שאין בינינו לבין אומות העולם שום סכסוך. סכסוך הוא בינינו לבין הקדוש ברוך הוא בלבד. אנו חייבים לפתור אותו. חייבים לחזור לאבינו שבשמיים, לצעוק, ליצור קשר, להתחבר. נעקה מתוך הצרות ועמק הייסורים, היא אמנם תחבר אותנו, אבל היא איננה הדבר המיוחל. תשובה מהאהבה היא הדבר המיוחל. אליה הקדוש ברוך הוא מקווה שננצח את ההיסטוריה ובגאון. אנו אכן רואים זאת בבירור. ניסיונותיהם של קברניטי המדינה להישען על כוחה הצבאי של המדינה, או על כוחה המדיני, לא הניב עדיין פתרון לבעיה. אלה ברכב ואלה בסוסים, ואנחנו בשם השם אלוקים נזכיר. כך אומר דוד המלך בתהילים. כי לא בחיל ולא בכוח, כי אם ברוכי אמר השם צבקות. זהו הניסיון האחרון. הניסיון, כפי שאומר הגרא, של העתיד לבוא, בזמן גלות הערב רב, כשיגלו ישראל בארץ ישראל, בידי אחיהם, בידי ערב רב, שינסו לו צי את האלוקים ממרכז התמונה, ליצור שלטון אשר אין בו אלוקות, אשר אין בו אלוקים, אלוקים הוא לא המלך, הוא נעדר ממלכותו. וכוחי ועוצם ידי ושלטון האדם יהיה תקיף. וזו תהיה אסטרטגיה. כל זמן שזו האסטרטגיה, אנחנו בצרות. ניסינו את כלל האמצעים הטבעיים, גם אלו שבהם משתמשים העמים מסביב, מצבורי נשק, מערך יבשתי מרשים, ואף הסכמי שלום רבים שנחתמו. אך נוכחנו שהם לא הועילו דיים. מה נותר לנו? רק להזכיר את שם אלוקנו. הוא לבדו יוכל להצליח דרכנו ולהכניע אויבינו. אנחנו חייבים להבין דבר אחד, שבעצם כל דרכי הפוליטיקה אינם מובילים לגאולה. הגאולה איננה מופיעה בדרכים פוליטיות. דרכי הפוליטיקה הם בדרך כלל פתרונות זמניים בני חלוף. הם בעצם סתימה על בעיית שורש. במקום לפתור, לעשות טיפול שורש, עושים סתימה. הדברים הולכים ומחריפים. הם הלכו ויקצינו. במישור שבו נוצרה הבעיה, בבעיית השורש, שם היא צריכה להיפטר, בסכסוך שבינינו לבין אבינו שבשמיים. כזהו המזרח התיכון. הוא איננו נושא אופי של הגבול השוודי והנורווגי והבלגי, או הגבולות האירופאים. אנחנו איננו עם ככל העמים. המזרח התיכון בעצם הוא מסובך ומסוכסך על ידי סכסוכים דתיים, תיאולוגיים, בין דתות. במישור הזה צריכה להיווצר הבעיה, ובעיית השורש. ולכן, רק כאשר נרים את עינינו לשמיים, רק כאשר אנחנו נשוב בתשובה שלמה, או אם נענק בעומק הצרות, ונחזור בתשובה מעומק הדליבה, כי אז נתחבר שוב, והשם אלוקנו יציל אותנו, כשנדע שאלה ברכב ואלה בסוסים, ואילו אנחנו, לא, אנחנו לא ברכב ואנחנו לא בסוסים, אנחנו בשם השם נזכיר. בתחילנו באלוקים, התפילה וההכרה, כי גם החיל הזה שנמצא בידינו, הינו מאת השם, גם אם נצא בצבאותינו, נצא בצבאות השם, נדע שהכוח הוא לא מכוחנו, אלא הוא מכוחו של הקדוש ברוך הוא. נדע לעשות את האמרה בין צבאותינו לצבאות השם. אלה ברכב ואלה בסוסים. אנחנו, למרות שאנחנו ברכב בסוסים, אנחנו לא באים בשמם ואנחנו לא באים בכוחם של הסוסים. אנחנו באים לא באסטרטגיה של כוחי ועוצם ידי, אלא ההכרה היא לשוב אל האמונה. עם השם צריך לשוב אל האמונה שבכוחו של הקדוש ברוך הוא אנחנו עושים את כל הפעולות. באמצעותה נוכל לנצח. כי הוא העושה לכל המעשים. בפרק הבא נלמד להבין כי מלחמת הארץ, המלחמה בינינו לבינם על השליטה בארץ ישראל, החלה עוד זמן רב בטרם קמה מדינת ישראל. היא התחילה בראשית הדרך ממש בין ישמעאל ליצחק. שורשיו של העימות בין ישראל וישמעאל נעוצים בעומק ההיסטוריה. וכי מה חשבנו? בראשית התהוותו של העם היהודי. אנחנו, הסכסוכים המודרניים, הם השתלשלותם, הם רפלקשן, הם בעצם הנגטיב של התמונה האמיתית. ראשית השושלת מתחילה באברהם, האדם הגדול ורב הדעת שגילה את דבר היות האלוקים וקיבל על עצמו לפרסם זאת בעולם. מהגר נולד לו ישמעאל, ואילו משרה נולד לו בנו יצחק. אברהם חינך את שני בניו על ברכי האמונה באלוקים, מל את שניהם והכניסם תחת אותה ברית בינו לבין הקדוש ברוך הוא. אמנם בסופו של דבר הורחקו ישמעאל והגר מעל פניו של אברהם. כוחות הציוויליזציה, הכוחות המודרניים הפועלים כיום, מזוהים עם דמויות מן התורה. משתלשלות מהן, הן מהויות. המלחמה היא מלחמת מהויות. התרבות המערבית שבסיסה בנצרות מזוהה עם עשיו, בנו של יצחק, ואחיו של ישמעאל. לעומת זאת, התרבות האסלאמית מזוהה עם ישמעאל, בנו של אברהם אבינו. זיהוי זה מקובל גם על הקוריאן, הרואה בשבטי ערב את צאצאיו של ישמעאל הקדמון, לא ייפלא אפוא כי המוסלמים טוענים, וכך מסופר גם בקוריאן שישמעאל הוא הבן הנבחר של אברהם, וכי הוא זה שנעקד על המזבח. כך הם טוענים. פרשת העקדה פותחת בפסוק ויהי אחר הדברים האלה, והאלוהים נישא את אברהם. ויאמר אליו אברהם, ויאמר הנני, ויאמר כך נא את בנך, את יחידך אשר אהבת את יצחק. כך מופיע בבראשית כ"ב, פסוקים א' וב'. מבואר בפסוקים שאברהם נצטווה בעקדה, אחר מאורע מסוים שהרה. לאיזה מאורע התכוון הפסוק? בגמרא במסכת שבת מובאים דברי חכמים. רבי לוי אומר, אחר דבריו של ישמעאל ליצחק, אמר לו ישמעאל ליצחק, אני גדול ממך במצוות, אתה מלת בן 8 ימים, ואילו אני בן 13 שנה. אמר לו יצחק, ובעבר אחד אתה מתגרה בי? אם אומר לי השם זבח עצמך לפניי, אני זבח. מיד והאלוהים ניסה את אברהם. כך אומרת הגמרא במסכת שבת. דף פייטט עמוד ב'. כלומר, ישמעאל אמר, אני נימולתי בגיל 13. ביותי בר דעת, יכולתי להתנגד, ועם זאת, הסכמתי מרצוני לימול. אם כן, לי מסירות הנפש בקיום מצוות האלוקים. ואילו אתה קיימת את המצוות ללא מסירות נפש כלל. יען, לא היית בר דעת. דהיינו, היית רק בן 8 ימים. דהיינו, אני גדול ממך במצוות, ולי מסירות הנפש למצוות, מצוות השם יותר ממך. נמצאנו למדים כי שורשו של האימות בין ישמעאל לבין עם ישראל תמון עמוק הרבה יותר מכפי שנראה לעין. שורש המחלוקת נעוץ בוויכוח בין ישמעאל ליצחק, המתואר בדברי חז"ל, למי יש יותר מסירות נפש לבורא עולם. רק בהתחקות אחרי מידה זו של מסירות נפש, נוכל להבין מדוע דווקא היא זו שעומד בבסיס הוויכוח בין העמים. מי שיש לו יותר מסירות נפש בקיום המצוות, הוא הנחשב לממשיכו, ממשיך דרכו של אברהם, וממילא יהיה יורשו העיקרי. גם כאשר מדובר על הירושה הרוחנית, וגם לגבי מידת השליטה בארץ ישראל אשר הובטחה לאברהם. למעשה, מדוע מסירות הנפש היא זו שבעקבותיה, מי שיוכיח את מסירות נפשו להשם הוא היורש של אברהם אבינו. מכיוון שכאשר האדם עושה את דברים ללא מסירות נפש, מצוות ללא מסירות נפש, בעצם הוא עושה מעשה טבעי. הוא עושה מעשה אבותיו. הוא סתם עושה איזשהו מעשה אנושי. אבל אברהם אבינו חידש את דרכו של האלוקים. הוא חידש את הקשר בין אלוקים ואדם. ולמעשה, כאשר עושים מעשה של מסירות נפש, ממשיכים את דרכו של אברהם, שהיא דרך מסירות הנפש שמעל הטבע. מסיבה זו החליטו בני ישמעאל להסב את סיפור העקדה בספר הקוראן מיצחק לישמעאל. המוסלמים גנבו גניבה ספרותית שאין כמותה. אולי כדאי לתבוע אותם בהג על גניבה ספרותית. הם גנבו את העקדה מעם ישראל והעבירו אותה עליהם. כשכוונתם לומר בזה, כי הם בעלי מסירות הנפש לקיום מצוות האלוקים. למעשה, על בסיס זה ממש פועלים המתאבדים בימינו. הם רואים את ההתאבדות כמעשה עקדה של מסירות נפש על אמונתם באלוקים, וכביכול לממשיכי העקדה של סבא משמעאל, שכמובן לא הייתה מעולם. עקדה שקרית של ישמעאל על גבי המזבח, ממש כנבואתו של מוחמד, נבואה שקרית. לכן, הניצחון בעימות בינינו לבין ישמעאל יוכרע לפי מידת מסירות הנפש שלנו. שרה, אשת אברהם, חששה מהשפעתו של ישמעאל. כך נאמר בפסוקים. ותרא שרה את בן הגר המצרית אשר ילדה לאברהם מיצחק. ותאמר לאברהם, גרש את האמה הזאת ואת בנה, כי לא יירש בן האמה הזאת עם בני מיצחק. מדרש חכמים מסביר, כי אין לשון זו של צחוק אלא לשון ירושה, שבשעה שנולד אבינו יצחק, היו הכל שמחים שמעתה יהיה יורש לאברהם אבינו. שמתשובת שרה לאברהם, כי לא יירש בן האמה הזאת עם בני, עם יצחק, אתה למד כי לא יירש עם בני אפילו שאינו יצחק, ועם יצחק אף על פי שאינו בני. קל וחומר עם בני, עם יצחק. אמר להם ישמעאל, שותים אתם, אני בכור, ואני נוטל פי שניים, כך אומר מדרש רבה, פרשן נ"ג. הראינו למדים כי ישמעאל גמר אומר בליבו, שהוא הינו יורשו של אברהם. הקדוש ברוך הוא מקבל כביכול את הדברים ואומר לאברהם, כל אשר תאמר אליך שרה שמע בקולה. כך מופיע בראשית כף א', פסוק י' ב', ישמעאל לעומת זאת, עדיין, למרות זאת, מאמין בכל ליבו שהוא היורש, ורק לא מגיע זכות הארץ, על ברכותיה הרוחניות. על כן הוא מנסה להרוג את יצחק. המדרש מרחיב את שנאמר שם בתורה. רבי עזריה משום רבי לוי אמר, אמר לו ישמעאל ליצחק, נלך ונראה חלקנו בשדה. והיה ישמעאל נוטל קשת וחיצים ומורה כלפי יצחק, ועושה עצמו כאילו מצחק, כך אומר מדרש רבה. מעניין לגלות שרבי אליעזר הגדול בפירושו מביט על מקרה זה כניסיון התשיעי שנתנסה בו אברהם. אלו דבריו. ניסיון התשיעי, ישמעאל נולד בקשת ונתרבה בקשת, שנאמר ואירו וקשת, ובראשית כף א' כף, והיה נוטל קשת וחיצים, והיה יורה אחר העופות. ופעם אחת ראה את יצחק יושב לבדו, והערה עליו חץ לאורגו. כך כותב הפרק דה רבי אליעזר, פרק למד. הנה כי כן, כבר בתחילת האימות שבין ישמעאל ויצחק, הוקרו האורמה והרצח של ישמעאל כאמצעים לגיטימיים להכרעה במאבק. ישמעאל ראה זאת כאמצעי לגיטימי, רצח. באותו יום הפכה ארץ ישראל לאדמת מריבה עד לתקופתנו. כאשר ניסיון הרצח של ישמעאל היה לגיטימי בפתרון, בפתרון הסכסוך. החשש העיקרי היה ונותר מפיגועי טרור. אין לישמעאל יכולת להתמודד עם צבא מסודר. אין הוא מסוגל להציב מערכה צבאית מול מערכה צבאית נגדית. מהותה היא כמות, מהותו היא כמהות השודד והגנב. ליסטים הוא, שודד דרכים, שוכן מדבריות. כנאמר, אם גנבים באו לך, אם שודדי לילה, כך אומר עובדיה, פרק א', פסוק ה', מטרתו היא להקות ולברוח, להרוג ולהימלט, לזרוע הרס וזוועה, פחד וחרדה, ולשוב לשולחן המסע ומתן. הביטוי רווה, קשת, מקבל משמעות מעשית, ומצמררת בתקופתנו יותר מאשר אי פעם. זהו עיקר החשש שלנו מפני ישמעאל. החכמים ראו בפרשה הזו את כל העתיד להתרחש. אני שלום וכי אדבר הם על המלחמה. הם ידעו, בהתאם לכללי התורה, שכל האמור בספר בראשית הינו גרעין, גרעין ההיסטורי, ובו תמון אילן התולדות כולו. מעשה אבות סימן לבנים. אין תולדות עמנו אלה, אלא השתקפות של המאורעות המתוארים בספר בראשית, וחזרה מתמדת עליהם, כאילו ההיסטוריה חוזרת. על כן צפו חכמנו ובישרו לנו על מעגלי ההיסטוריה, על מלחמת המהויות, על המחזוריות, כי מלחמת המהויות, כי אחר הגלות הארוכה, אחר גלות אדום, בסופה התקוממו צאצאיו של ישמעאל במטרה למנוע את שובם המוכרח של היהודים לארץ ישראל. אנו נשמע שיר נוסף ונשוב לענייננו. חשוב לציין כי גם ישמעאל מצטרף לנצרות במלחמתו כנגד סמכותה של הסנהדרין. כאשר במשפטו של ימח שמו ושם זכרו ישו הנוצרי, שנעשה על ידי הסנהדרין, משפט כמסית ומדיח, הנצרות הפכה אותו לבין האלוהות, או לאלוהות שמתגשמת, לעבודה זרה. אולם מוחמד והנצרות, והאסלאם, הקוריאן, הגם שהם נלחמו בעבודה זרה, אולם על כל פנים הם הסכימו עם העולם הנוצרי באשר לקדושתו, משיחיותו, נביאותו, על היותו של הפושע שנשפט במשפט הסנהדרין כאילו היה אדם צדיק. ובעצם כך מוחמד מפליל את הסנהדרין, איננו מקבל את סמכותה של התורה, את בעצם הסמכות העליונה, האנושית, העליונה של התורה, אותם 70 זקנים אשר יחד עם משה במעמד הר סיני, כן, עולים יחד עם נדב ואביהו, משה ואהרון, נדב ואביהו, ואחר כך משה ניגש, הוא לבדו, אולם זקני ישראל חוזים את האלוקים, אוכלים ושותים. אותם 70 זקנים שהקדוש ברוך הוא מאציל עליהם את הרוח אותו סנהדרין שנוסעים בעול יחד עם משה והקדוש ברוך הוא מאציל מרוחו, ונוסעים במסע העם יחד איתו. אשר מדור לדור הסמיכו את הסנהדרין בחפיפה מדורי דורות. והם היו קדושים צדיקי עליון אשר צדקתם עתידה להתגלות בכל אומות העולם באחרית הימים. עד כדי כך שיוודע בעולם גם בין האסלאם וגם בין הנצרות. כי אותו האיש פושע היה. לא צדיק, לא אלוקות ולא בן האלוקות ולא משיח ולא נביא, ואפילו לא אדם טוב אלא מרכבה של הסמך מם. וששפטו אותו הסנהדרין על שפשקשף והסית והדיח את ישראל מאביהם שבשמיים. אולם חברו יחד מוחמד עם הקוריאן אל הקונספירציה הנוצרית להרים סוד על הסנהדרין, על סמכותה העליונה של התורה. למרות קבלתו את מעמד הר סיני, על כל פנים הוא הפך את היוצרות, את הקערה על פיה, ושפט את שופטיו של ישו, והאשים את אותם זקנים, אנשי הסנהדרין הצדיקים, ברוב אנטישמיותו, בזקנות יתר ורשעות והפללת משיח ונביא האלוקים. כשבעצם זהו חטאו הגדול של כל אומות העולם, חטאו הגדול של כל אומות העולם, של האסלאם ושל הנצרות גם יחד. אשר למרות היות מוחמד נגד עבודה זרה, הוא תמך וגיבה את מי שהחטיא את העולם בעבודה זרה, ונלחם במי שביסר בעולם את האמונה באלוהים. עניין נוסף התעורר בנו כאשר נבחן את הבטחות האלוקים לאברהם, בברית בין הבתרים. הובטח לאברהם שזרעו יירש חבל ארץ רחב ממדים. ביום ההוא קראת השם את אברהם ברית לאמור, לזרעך נתתי את הארץ הזאת, מנהר מצרים ועד הנהר הגדול נהר פרת, את הקיני ואת הקנזי ואת הקדמוני ואת החיטי ואת הפריזי ואת הרפאים ואת האמורי ואת הכנעני ואת הגרגשי ואת היבוסי. כך כתוב בראשית את ו' פסוקים י' ח' עד כ' א'. בדרך פלא אנו רואים כי בפרקים שלאחר מכן צומצמה הבטחה לגבולות הצרים של ארץ ישראל. ונתתי לך ולזרעך אחריך את ארץ מגוריך, את כל ארץ כנען לאחוזת עולם. והייתי להם לאלוהים. ויאמר אלוקים אל אברהם, ואתה את בריתי תשמור, אתה וזרעך אחריך לדורותם. זאת בריתי אם תשמרו ביני וביניכם ובין זרעך אחריך לימול לכם כל זכר. בראשית י' ז' פסוקים ח' עד י'. מדוע? מה גרם לשינוי? מדוע נצטמצמו גבולות ההבטחה לגבולות צרים יותר? כשנתבונן בפסוקים הנמצאים בין שתי ההבטחות אלו, ניתקל במאורע חשוב שקרה בין שתי נקודות זמן אלו. מאורע אשר שינה את פניה של ההיסטוריה. לאברהם נולד בן נוסף, ישמעאל. ויאמר לה מלאך השם, הנך הרה ויולדת בן, וקראת שמו ישמעאל. כי שמע השם אל עונייך, והוא יהיה פרא אדם, ידו בכל ויד כל בו. ועל פני כל אחיו ישכון. ותקרא שם השם הדובר אליה, אתה אל רואי, כי אמרה, הגם הלום ראיתי אחרי רואי. על כן קרא לבאר, באר לחי רואי. הנה בן קדש ובן ברד, ותלד הגר לאברם בן, ויקרא אברם שם בנו, אשר ילדה הגר ישמעאל. ואברם בן 80 שנה ו6 שנים בלדת הגר את ישמעאל לאברם. בראשית ט"ז פסוקים י"א עד ט"ז אנו רואים כי הבטחתו של האלוקים מתקיימת במלואה, אם כי בצורה מפוצלת. את השטח שבתוך גבולות ההבטחה יירש רק זרעו של אברהם, הכולל גם את ישמעאל שזכה בחלק הגדול הקרוי בימינו המרחב השמי. אמנם ברור שלעתיד לבוא ישובו גם השטחים האלו לעם ישראל, אך בינתיים לא כך הוא. אלא המרחב השמי ינתון לישמעאל, ואילו ארץ ישראל, בגבולותיה יותר מצומצמים, כפי ההבטחה השנייה, תינתן לעם ישראל. רק החלק הקרוי ארץ מגורך, ארץ כנען, הוא שיהיה ברשות יצחק וצאצאיו. על כן, בעת הצו שניתן על ברית המילה, היא המצווה שקיומה על ידי אברהם מבטיח לו את הזכות על הארץ. משמיע אלוקים את ההבטחה, בתוספת הדברים הבאים, ונתתי לך ולזרעך אחריך את ארץ מגורך, את כל ארץ כנען. בראשית י' ז' ח', הפרשה מבליטה היטב את השוני בין זרעך סתם, שהכוונה לישמעאל, לבין זרעך אחריך, שהוא זרע המתייחס אחריך ממש, שהכוונה היא ליורשו הרוחני של אברהם, להמשיך דרכו, הלא הוא יצחק אבינו, אשר בחלקו טיפול ארץ ישראל הקדושה להורישה לבניו. כך אנו לומדים כי הבטחת האלוקים התגשמה במלואה, וישמעאל זכה אכן בנתח ארץ ענק, המרחב השמי. השינוי התחולל עקב תפילותיו של אברהם על ישמעאל, באומרו, לו ישמעאל יחיה לפניך, בראשית י' ז' י' ח', והקדוש ברוך הוא משיבו לאומתו, ולישמעאל שמעתיך. השאלה המתבקשת היא, מדוע זכה ישמעאל בחבל ארץ גדול ועצום? מה הוא עשה לשם כך? השאלה הראשונה שראוי שתידון ובאנו לדון על זכות ישמעאל על הארץ, היא זו, מדוע זכה ישמעאל לשליטה על הארץ? אחד הסנאטורים המפורסמים של ארצות הברית, ג'יימס איינוף, מנה באחד מהנאומים שבע סיבות מהששות את הדברים של נציגות מדינת ישראל בדבר זכות היהודים על ארצם. אחת הסיבות שהזכיר הייתה התנ"ך. פסוקי התנ"ך הם שטר הקניין שיש לעם היהודי על ארצו. גם ראשי הממשלה בימי כינון המדינה הצביעו על התנ"ך כמקור לזכותנו ההיסטורית על ארץ ישראל. הבה נתבונן בפסוקי המקרא, הם מתארים את נתינת הארץ לאברהם. נאמר בתורה, ובראשית י' ז', פסוקים ח' עד י' א', ונתתי לך ולזרעך אחריך את ארץ מגורך, את כל ארץ כנען לאחוזת עולם, ואתה את בריתי תשמור, אתה וזרעך אחריך לדורותם. זאת בריתי אשר תשמרו ביני וביניכם ובין זרעך אחריך, אמור לכם כל זכר. משמעות הכתובים היא שקיים קשר בין ישיבתם של היהודים בארצם לבין קיום מצוות ברית המילה. מצווה זו היא המקנה זכות לחיות בארץ הקודש. קיים עם נוסף שאימץ את מצוות ברית המילה. לאברהם אבינו היו שני בנים, יצחק וישמעאל. העם היהודי המשיך בעקבות יצחק אבינו את קיום המצווה. אולם הוא מל וגם פרה, לכן הוא מקבל את מרחב ארץ ישראל הקדושה. ואילו ישמעאל, אשר מל ולא פרה, יש לו אכן אחיזה זמנית, אולם אחיזתו היא במרחב השמי. לילה טוב, תודה רבה למאזיני קול ברמה. ניפגש בשידור הבא, בשבוע הבא, ביום ראשון, בין השעות 12 עד 2. אני דניאל אסור, מעבר למיקרופון, הטכנאי יונתן בלאלו, תודה רבה, לילה טוב.